שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אנחנו עם נאיל זועבי, איש חינוך מוסלמי, אוהב ישראל, ואנחנו נדבר בעצם על המתח הזה שבין האסלאם לבין מדינת ישראל, האם שני הדברים האלה יכולים לחיות ביחד, או שאנחנו נידונים לאיזה מין מלחמה כזאת שתימשך עד שיהיה מנצח.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום נאיל.
שלום שלום, ערב טוב, סוף שבוע טוב לכולם.
שלום. בוא תציג את עצמך ככה קצת, מאיפה אתה, איך, למה אתה בא לפה?
אני נאיל זועבי, ערבי מהצפון, 16 שנים ניהלתי בית ספר, 30 שנה הייתי במערכת החינוך, מחבר הספר ערבי בשביל ישראל, שמסבר שרק שיש לנו דרך אחר, אחת, ואין דרך אחרת, איך ללמוד לחיות, ואנחנו אמורים ללמוד ולהבין שאנחנו שני העמים הכוונה, לא הולכים לאף מקום, אנחנו חייבים ללמוד לחיות אחד ליד השני.
אבל הרי באסלאם, או לפחות לפי חלק מהפרשנים של האסלאם, יש עניין שיש דר לאסלאם ויש דר אל-חרב, והמקום הזה ישראל, מכיוון והוא היה אדמה מוסלמית בעבר, בזמנו של האימאמים אחרי מוחמד, אז הוא אמור לחזור לאסלאם.
אסלאם זה, כמשמעו הוא, זה שלום. אסלאם זה דת שמתחברת לכל ספרי הקודש. מוסלמי יכול להיות מוסלמי לפי פסוק כל כך מובהק וברור בקוראן. מוסלמי יכול להיות מוסלמי רק אם הוא מאמין באלוהים, בנביאים, בספרי הקודש ובמלאכים. ואם נשאל את עצמנו מי הם הנביאים של הקוראן שהוא מצווה עלינו להאמין בהם, אז זה הנביאים של הברית הישנה של התנך, שהם הנביאים של בני ישראל בעצם. ומי הם המלאכים? זה אותם מלאכים. ומי הוא אלוהים? זה אותו אלוהים כמובן. אז זהו האסלאם. אז זהו הקוראן. כל מה שהצגת וכל מה שדיברת, אני לא יודע מה זה מייצג.
אבל בסופו של דבר, תראה, אפשר לשפוט דעת על פי מה שכתוב בה, ואפשר לשפוט דעת על פי מה שמאמיניה עושים. וכבר אנחנו רואים מהמציאות עצמה שהרבה מאוד מהמוסלמים, אלה שחיים את האסלאם, או שחיים גרסה של האסלאם שאולי אתה לא מקבל, הגבולות של אותם מדינות, או של אותם שבטים, או של אותם חמולות, מלאות בדם, בשביל להשליט את רצונם על רצון אנשים אחרים, מתוך רצון לכפות את הדת, מתוך רצון לעשות דעווה, אבל לא באופן שהוא מילולי, אלא באופן שהוא של ג'יהד.
אמרתי, ואני אבהיר עוד הבא, אחד, אסלאם, כמשמעו הוא, זה המילה, בא מהמילה שלום. ואתה לא יכול להיות מוסלמי, אלא אם אתה מאמין בכל הנביאים, בספרי הקודש, ומה הם ערכי האסלאם. עכשיו בוא נדבר על ערכי האסלאם. ערכי האסלאם הם ההכלה, הם הכרת האחר, הם הבנת האחר, הם סבלנות, הם סובלנות. זה ערכי האסלאם, זה ערכי. ומאיפה אני לוקח את ערכי האסלאם? אני לוקח את ערכי האסלאם מהקוראן. וטוב כאן שאנחנו, יש לנו, וטוב כאן שיש כמה תרגומים לקוראן. והתרגום של הקוראן, כל אחד יכול לקרוא, זה מתורגם לעברית, זה מתורגם לכל שפות העולם. ושמה, אם אתה קורא את הקוראן, אתה יכול רק לדעת עד כמה הספר הזה מדבר על שלום ועל הכלה, ועל התחברות עם אחרים, ועד כמה שיש סתירה בין מה שאנשים וארגונים עושים, לבין מה שיש באמת בקוראן. הקוראן הוא ספר קדוש שקורא להתחברות, וקורא להקשבה לאחר, וקורא להכלה לאחר, וקורא לסבלנות, לסובלנות, ולצערי כל הערכים האלה לפעמים אנחנו לא שומעים, או שומעים בצורה אחרת על ידי ארגונים שהם בכלל לדעתי לא באסלאם, הם לא יודע מה.
ומה לגבי זה שבאסלאם אנחנו מכירים את זה שיהודים ונוצרים חיו כבני חסות ולא כאזרחים שווי זכויות, במהלך השנים במדינות מוסלמיות?
אני יודע דבר אחד, זה על פי הקוראן. האסלאם נתן, הקוראן, בוא נחדד, הקוראן נתן במה רהוטה ליהדות וגם לנצרות, והוא מכבד את שתי הדתות האלה, ובן אדם לא יכול להיות מוסלמי אלא אם הוא האמין אמונה שלמה בנביאים של הברית הישנה.
ומה הוביל אותך ככה לבוא ובוא נגיד לפתח, אתה יודע מה, עזוב רגע, כן אסלאם, לא אסלאם, אבל בסוף הרבה מאוד מערביי ישראל, מוסלמים, לא מתחברים יותר מדי למדינת ישראל, בטח שלא עונדים את הדגל על דש הז'קט. איך מסתכלים עליך, מה הוביל אותך לדברים האלה?
אני כל החיים שלי אמנתי שאני ערבי גאה, ושאני מוסלמי גאה, ושאני ישראלי גאה, ואני חושב שאין סתירה בין היותי ערבי לבין היותי ישראלי. אני נולדתי כאן, ההורים שלי נולדו כאן, הסבא בצפון במדינת ישראל, בנצרת, בכפרי משפחת זועה במה שנקרא, בכפר נין, אז אנחנו שם נולדנו, אז אני נולדתי שם, ואני נולדתי במדינת ישראל, נולדתי בארץ ישראל, אבל אני לא חושב שעצם שאני גאה בעצמי וגאה בערביות שלי, זה סותר את היותי ישראלי. ומאיפה זה בא? זה בא מעצם הזה שאני מכיר במדינה היהודית והדמוקרטית. ומאיפה זה בא? זה מעצם הדבר שאני מכיר בזיקה בין היהדות לבין ארץ ישראל. אני אומר את זה בכל הרצאה שאני מעביר ובכל מקום שאני דורך. אנחנו חייבים להכיר בזיקה בין היהודים לבין ארץ ישראל. הרי היהודים חיפשו מדינה בארץ ישראל ולא במקום אחר. הם הסתכלו על זה כהומלנד,
בית לאומי,
בית לאומי, ואני מבין את זה, הבנה מלאה והבנה מאוד, בוא נגיד, מכילה. והציפייה היא שאנחנו גם נדבר על זה ונחנך לזה, שעצם היותי ערבי לא תסתור היותי ישראלי, כי אני לא מתכוון להיות במקום אחר, ואני לא נועדתי להיות במקום אחר. אני לא רוצה להיות אזרח לא במצרים, לא בירדן ולא באירופה. אני נולדתי כאן, אני חייב להכיר בעובדה שיש זיקה בין היהדות לבין ארץ ישראל, ואני חייב לשאוף כל הזמן להיות אזרח שווה זכויות וחובות בתוך מדינת ישראל. תמיד אני אמור לחפש את הגשרים ואת הקשרים ביני לבין מדינת ישראל, שהיא המדינה שלי, שהיא האפוטרופוס שלי, שהיא שנופרת עליה האחריות והסמכות גם לערבי ישראל.
וכשאתה רואה את המצב של ערבי ישראל, בין המצב של הבדואים בדרום, בין המצב בסכנין, במקומות אחרים בגליל, שממש מתפתח שם מדינה בתוך מדינה, ואת כל התסיסה, מה עושים עם כל הדבר הזה?
לצערי, ומזה הרבה שנים, אני גם כן אנליסט שכותב מאמרים, ויצא לי לכתוב בכל העיתונות, מזה 15-16 שנים, פורסמו לי מאמרים שאני אומר בהם, גולת הכותרת היא שמה, צריך להנחיח את מדינת ישראל במגזר הערבי. אוי ואבוי למדינת ישראל אם תשאיר אותנו להתנהל לבד. אוי ואבוי למדינת ישראל אם תשאיר אותנו כבני ערובה בידיהם של התנועות הערביות. ועכשיו אני אסביר למה. כי התנועות הערביות במדינת ישראל מדברות על הכל. הן מדברות על עזה, מדברות על אבו מאזן יותר מאבו מאזן. הם מדברות על לוב, אפילו הם הספיקו להיות אצל המנהיג הדגול קדאפי ולהצטלם איתו, אפילו הם התערבו במה שקורה בסוריה. והספיקו להצטלם עם
דגלים של דאש,
עם אסד, עם אסד האבא. אז הם דיברו על הכל ועשו את הכל חוץ מזה מלדבר עליי כיליד הארץ, חוץ מזה שלדבר עליי כאזרח במדינת ישראל, חוץ מזה לדבר על המחיה שלי, על הפרנסה שלי, על החינוך שלי, על הלימודים שלי, על האקדמיה שלי, על הגשר והחיבור ביני לבין מדינת ישראל. הם לא מדברים על זה, הם עושים את זה בצורה מושכלת, בצורה שיטתית, בצורה חכמה, להבריח את מדינת ישראל מהמגזר הערבי. ואני מאמין שככל שרע יותר למגזר הערבי, טוב יותר למנהיגות הערבית במדינת ישראל, ולהצגות שהם עושים יום יום.
אבל בוא נשאל את זה ככה, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, זאת אומרת, האדם לא חי רק על פרנסה, על אקדמיה, על התקדמות מקצועית, יש גם עניינים של ערכים, של גאווה לאומית, של גאווה שבטית, של, אתה יודע, הרצון להקים מדינה, ולהקים לאום, או אתה יודע, להתחבר למרחב מסביב, המרחב מסביב הוא מרחב ערבי.
חס ושלום, הכוונה שלי לא להקים מדינה.
לא, אני אומר שלהם.
הכוונה...
אתה אומר, למה הם לא מתחברים?
אז תקשיב, אנחנו, מי שמייצג אותנו, אמור לייצג אותנו, אנחנו חיים בתוך מדינת ישראל. אני מרגיש אזרח במדינת ישראל. אני רוצה להיות עוד אזרח במדינת ישראל, ולא מתכוון להיות במקום אחר. אז מי שייצג אותי וייצג את הערבים במדינת ישראל, ישראל, זה בן אדם שמדבר על המחיה שלהם, על הפרנסה שלהם, על החינוך שלהם, על איך שהתקדמו בחיים.
אבל, אבל למה הם בוחרים מנהיגים שיגרמו רק לטרור, ורק להסלמה, ורק לפגיעה בפרנסה? הרי נגיד שעכשיו יש מתיחות, פחות יהודים ייכנסו לסכנין לעשות שופינג, ולתקן את הרכב, ופחות יהודים ייכנסו למקומות אחרים, ויקחו שיפוצניקים ערבים. זאת אומרת, יש, ככל שיהיה יותר טרור, ככה יהיה פחות כלכלה. למה האוכלוסייה הערבית בוחרת פעם אחר פעם מנהיגות הרסנית?
אני אגיד לך, השאלה הזאת קודם כל שאלה קשה, למה כל פעם אנחנו לא אני בוחר את המנהיגות הערבית העכשווית, שאנחנו רואים אותם כבר בזירה הפוליטית, מזה שנבראה הטלוויזיה לפחות אצלי בבית. הם כל כך ישנים. ולמה אנחנו עוד רואים אותם, או רואים רק את המנגנון שלהם, או את החזון שלהם, בגלל שכל פעם אנחנו מגיעים למערכת הבחירות, ואנחנו מוצאים רק אותם מתמודדים במגזר הערבי. כמעט, ואנחנו לא רואים אנשים אחרים שקמים להתמודד. למה? כי לקום ולהתמודד מול מנגנון מושרש כזה, כמו של המפלגות הערביות, זה דבר מאוד 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 קשה. יש להם הרבה סניפים, יש להם הרבה מטות, יש להם תל סטודנטים, תל סטודנטים בחול, תא של עקורים, תא של הפליטים, תא של ההפגנות, הם אנשים שמושרשים בשטח, זה צריך להגיד את זה. ואני, השאיפה שלי, פעם שתקום מנהיגות גאה במה שהיא, גאה שבהם ערבים, גאה שבהם ישראלים לכל דין ודבר, גאה במדינה שלהם, ובאמת הגיע הזמן שאנחנו נדבר על חיבור, חיבור עם המגזר היהודי, וחיבור עם מדינת ישראל, כי אין לנו שכנים יותר קרובים מהשכנים היהודים, ואין לנו מדינה אחרת חוץ ממדינת ישראל. השאיפה שלי, שמדינת ישראל תכיל אותי מאלף עד תף בכל דבר ועניין.
וואו, דברים, אתה יודע... אני מקווה, לא רגילים לשמוע כל יום.
אני מקווה להיות ברור,
כן,
אני רוצה להיות ברור.
בעבר היו חברי כנסת מוסלמים במפלגת העבודה ובמפלגת הליכוד, והיום אנחנו פחות רואים את הדבר הזה.
הייתה גם כן מנהיגות שפויה במגזר הערבי שנמצאתה עד שנות ה-80. וזה, להסביר את זה, אני מסביר את זה בהרצאות שלי, איפה הלכה המנהיגות הזאת.
בדיוק, מה השתנה מהשנות ה-80?
אני אגיד לך משלי שנות ה-80 מה קרה במגזר הערבי. הייתה מנהיגות שקשורה קשר כאילו בחבל התבור עם מפלגת העבודה. והם אף פעם לא חשבו, הם חשבו שמפלגת העבודה, שהם המדינה, הם לא הבחינו בין מפלגת העבודה, אני לא אומר שזה רע, הם לא הבחינו בין או טוב, אבל זו עובדה. הם לא הבחינו בין מפלגת העבודה לבין מדינה. הם, אנחנו בראש שלנו היה עד שנות ה-80, שמפלגת העבודה זו היא המדינה.
במקום מדינה שיש במפלגות, מפלגה
לא, לא,
שיש
זה, למדינה. זה ככה אנחנו חשבנו, למה? כי הם היו בשלטון, הם הקימו את המדינה, וגם כן זה, זה צריך להגיד את האמת, يعني, אנחנו, אנחנו גם מחנכים, הם עשו את המדינה, הם נהלו את המדינה, הם הקימו מדינה, מפלגת העבודה אני מדבר, אז הייתה מפלגה, דווקא שקראו לה המפלגה הערבית המאוחדת במגזר הערבי, שרתמה וקשרה את הגורל שלה במפלגת, במפלגת העבודה, והמפלגה הערבית המאוחדת של אז, يعني, ב, 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 בחלום שלי שאנחנו נחזיר עוד דבר כזה, שהם ממש דיברו לליבו של האזרח הערבי, ועשו הרבה 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 למען הכפר והיישוב הערבי, ובכל רם ובכל גאי הם אמרו אנחנו ערבים ואנחנו ישראלים, כדוגמת חבר הכנסת שזכרו ברוך סייף א-דין אל-זועבי, שהוא באמת דיבר רבות על זה וחינך לדבר הזה. אז המפלגות האלה לא שמו לב שאולי פעם תיעלם מפלגת העבודה. בשנות ה-80 נעלמה מפלגת העבודה. ברגע שנעלמה מפלגת העבודה, נעלמה המפלגה הזאת, כי לא היה לה, בוא נגיד, בסיס מחשבתי לאן ילכו, או לא חשבו פעם אם לא תהיה מפלגת העבודה, מה יהיה הגורל שלנו. ומאז עד היום המצב הזה אנחנו לא מצליחים לשנות. תגיד לי, האם אתה רומז שהממשלה עכשיו תקים איזה מפלגת לוויין?
לא, 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 אפילו להיות בתוך הליכוד.
למה לא? למה לא? למה לא שלא תהיה? אמרו אז במה כל הזמן, כאילו האנשים שהתנגדו, הזרמים הלאומנים, מה אמרו על המפלגה הערבית הזאת? הם אמרו מפלגת שלטון, הם אמרו מיודדים לשלטון. אז מה? אז זה גאווה, מיודדים לשלטון, באמת. אז אתה אומר להם, אני רומז שמישהו צריך לדאוג שתקום מפלגת לוויין, שהיא מזדהה עם המדינה, מזדהה עם השלטון, ותקום במגזר. אני לא מתנגד לדבר הזה, בכלל, 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 בכלל. אני דווקא מחבש את הדבר הזה, שבעם תהיה לנו מפלגה, שביד אחד תגיד, אנחנו ישראלים, אין לנו מקום אחר, ואנחנו ערבים, שמתנהלים כאזרחים לכל דין.
אוקיי, אבל עכשיו אין את הדבר הזה.
למה? מי אמר לך שאין? אולי מישהו עכשיו שומע אותנו ויחשוב על מה שאמרתי.
מה מונע?
הייתה לנו רשימה ערבית מאוחדת שקראו לה עד שנות ה-80, שדיברה על משהו כואב למגזר הערבי, על האזרח הערבי. הם עשו הרבה דברים כל כך מדהימים, שאז לא קסמו אחרי זה לעזמי בשארה, ואמר המנהיגות הישנה מה עשתה. המנהיגות הישנה עשתה הרבה למען היישוב הערבי. הוא הסתכל כאילו כבדיחה, שהם הביאו צינור מים לכפר הערבי. כן, הם הביאו צינור מים לכפר הערבי בשנות ה-70, ה-60. זה כמו יותר חשוב מסיב אינטרנטי היום, ויותר חשוב מאינטרנט של היום. הם הביאו הרבה למגזר הערבי, הם עסקו בהקמת היישובים, הם עסקו בביטוח היישוב, הם עסקו בכבישים, הם הקימו בתי ספר בשיתוף פעולה, כמובן עם המדינה, מובהק וראוי לעין. ואחרי זה כאילו המפלגות שקראו לעצמם לאומניות, קמו וכאילו כל הזמן קרסו ואמרו, המנהיגות הישנה מה עשתה? המנהיגות הישנה עשתה רבות למען ערבי ישראל ולמען מדינת ישראל. הבעיה שגם המדינה לא הכינה את עצמה, אם לא תהיה מפלגת עבודה, מה יהיה מצב הערבים. ומפלגות הערביות לא שמו לב אז של שנות ה-80, כי אם לא תהיה מפלגת עבודה, מה יהיה הגורל שלנו. וכולם לא, אנחנו בדיוק לא שמנו לב לזה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. ולך יש היכרות עם נתניהו?
לי יש היכרות עם נתניהו. הכרתי את נתניהו ביקרתי אצלו בבית בבלפור, והתלוויתי אליו למסעות בחירות. הכרתי בן אדם, מנהיג דגול, חכם, קטונתי להגיד משופשף מאוד, ומדינאי אולי אני חושב מספר אחד בתולדות מדינת ישראל עד היום.
אז למה לא להשתלב בליכוד?
אני לא בסלתי.
אתה דיברת עליך להקים מפלגה.
אני כבוד ראש הממשלה, שריין אותי, וזה היה לי כבוד בבחירות הקודמות ברשימת הליכוד במקום 38. אני הייתי גאה בזה, אני עדיין גאה בזה. אני לא אומר שזהו, זה נגמר.
עוד כמה שגרירים ישלחו לחול ואתה אולי תיכנס.
אני לא מדבר על עצמי עכשיו, אני מדבר ברמת בגדול. אני לא מדבר על נאיל זועבי, אני מדבר עכשיו על 2 מיליון ערבים במדינת ישראל, שאנחנו צריכים לדעת כל הזמן איך לשלב אותם ואיך לשחרר אותם מהכיבוש של התנועות הערביות, שמדברות על כל בעיות העולם ואשתו, ולא מדברות על הבעיות של המגזר הערבי. מישהו יאמין שהמפלגות הערביות קמו והפגינו נגד פתיחת תחנות משטרה? אף אחד לא יאמין. אני מסבר את זה בהרצאות, או איפה שאני פוגש נערים או אקדמיים או סטודנטים, אני אומר להם, אומרים, זה לא ייתכן. אני מראה להם תמונות, וכל אחד עכשיו שומע אותי יכול להיכנס לאינטרנט וישים, יגיד שהמפלגות הערביות התנגדו לפתיחת תחנות משטרה, הצביעו נגד פתיחת תחנות משטרה. אז אם הם עשו את זה, בוא נחזור אחורה. הם אומרים על נתניהו לא אוהב אותנו ימני וזה, למרות שזה לא נכון בכלל. מה שנתן נתניהו למגזר הערבי, 15 מיליארד שקל, כל ממשלות ישראל ביחד לא נתנו את זה,
כולל בנט?
כל ממשלות ישראל ביחד לא נתנו 15 מיליארד שקל למגזר הערבי, כפי שעשה נתניהו. אבל עכשיו, זה העניין הזה, עכשיו אנחנו לא רק מדברים על נתניהו, אני אומר, אנחנו מדברים על מה עושות המפלגות הערביות. הצביעו נגד פתיחת תחנות משטרה, בוא נחזור קצת לעבר. איך שהם קיבלו את שמעון ברס, שזכרו ברוך, כנשיא מדינת ישראל לפני 11 שנים בנצרת, בצעקות ובהפגנות מחרשות אוזניים. למה? כי הם נזכרו שהוא הציוני שהקים את מדינת ישראל, כאילו הוא העלים את זה. הוא היה גאה דווקא בזה שאני הקמתי מדינה, עכשיו רק דיברנו על זה. אז מנהיגות כזאת שהצביעה נגד הסכמי שלום, אז אין למה לחפש.
מה אתה חושב על מה שקורה באירופה עכשיו? פריז בוערת, גרמניה קצת, שוויץ, יש הרבה מאוד מוסלמים באירופה שהגרו לשם ומצאו בית. היום הם מתחילים לעשות פרעות ומאומות, ומה מוביל לכל התסיסה הזאת? לפי דעתך, כאחד ככה שמבין את התרבות.
תקשיב, הם היו מחפשים בית חם במדינות שלהם, הם לא היו בורחים לאירופה. אתה מסכים איתי?
זו חיים טובים.
הם חיפשו, כן, הם לא, אפילו בית חם לא היה להם. אז אם נסתכל, וגם כן חס ושלום, וגם כן אני, גם אני כמה פעמים בניתי ואמרתי למנהיגות של ערבי ישראל, שאנחנו הערבים היחידים בעולם שחיים בדמוקרטיה מלאה. שאנחנו הערבים היחידים...
צרפת, גרמניה, שוויץ...
אבל זה לא מדינת ערב, אני מדבר על, כן, על הערבים היחידים בעולם שחיים בדמוקרטיה מלאה. אז האנשים האלה מחפשים בית חם, בורחים לאירופה. זה אומר שהמשטרים שמהם הם ברחו, הם מפחידים.
אבל למה הם שורפים את אירופה? זאת אומרת, אם הם מחפשים עכשיו סגסוג וכלכלה...
חס ושלום, אני לא מדבר על זה, אני לא...
לא, אבל אני אומר, כרגע יש, כשאנחנו מדברים, מוסלמים מתפרים באירופה במספרים מבילים, ושם זה לזה, שורפים את הפרברים, מתנכלים למשטרה הצרפתית.
לדעתי צריך לבדוק לא רק את המתפרעים, צריך לבדוק מי שולח את המתפרעים ובשם מי הם נשלחים. אני, באמת, אני קטונתי מלהגיד, אני לא רוצה להיכנס לזה.
מה הדרך טובה לפי דעתך לעקוב אחרי הציבור הערבי בארץ, אחרי מה שקורה בכפרים, בערים? זאת אומרת, אני מאמין שהתקשורת הישראלית עושה עבודה לא ממש טובה, התקשורת בעברית. ככה סיקור מאוד מגמתי, לא מבינים מה קורה. אם נגיד מישהו מוסלמי זרק אבן, אז אומרים צעיר, סתם. אם יהודי זרק, אומרים חרדי מתנחל מפה או משם, אתה יודע, נוקבים בשם, נוקבים בשם של היישוב, מפרסמים תמונה.
קודם כל, בוא לא נהפוך את השול למרכז. מי שזורק, אם זה היה ערבי ואם זה היה יהודי, לדעתי הוא מתפרע והוא פוגע בחוק, והוא בסופו של הדבר פוגע במדינה. אנחנו צריכים וחייבים ומחויבים לדבר על המרכז, המרכז, ורוב האנשים הם אנשים שרוצים לחיות. אני חושב שרוב רובו של הכל הערבי ושל האזרח הערבי הם אנשים שרוצים לחיות במדינת ישראל. כל סקרי הדעת שנעשו מראים את זה, אבל לצערי הכל הדומם הזה והכל השקט הזה לא נשמע, לא שומעים אותו, כי פשוט מאוד אין לו המכונה המשומנת שיש לתנועות הערביות להשמיע קול, ואין לו את הכוח לצאת ולהשמיע קול. אז אם אנחנו נשאל כל בן אדם, מי אתה מכיר מהמגזר הערבי, הוא יגיד לך, הוא לא יצביע על מנהל או על שופט ערבי, או על, ויש מנהלי בתי ספר רבים, ויש מפקחים, ויש שופטים, ויש מפקדים בצבא ערבים, ויש מפקדים במשטרה, ויש עורכי דין מהגדולים. הוא לא יגיד לך שאני מכיר אחד מהם, הוא יזכיר לך אחד מחברי הכנסת, או אחד מבורעי החוק הגדולים שאני קורא להם. והוא לא יזכיר את האנשים האחרים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים, בוא נגיד, האנשים שמאמינים בקיום המשותף, אנשים שמאמינים במדינת ישראל, אנחנו צריכים לחבס את הקול השפוי במגזר הערבי, שהוא הקול הגדול והדומם והמכריע, ולהוציא אותו, ועל מנת להביא למנהיגות ולהנהגה אחרת במגזר הערבי.
בכל זאת, יש לך איזשהו מקור תקשורת בעברית שאפשר לעקוב אחריו, אחרי המגזר הערבי ואחרי מה שקורה, והמגמות, ושאר הדברים שקורים שם? זאת אומרת, אנחנו מכירים, יש כל מיני ערוצים כאלה ואחרים, יש את מרדכי קידר נניח, איך הוא במעקב אחרי המגזר הערבי,
בסדר, גיא בחור. בסדר, אבל בגדול, המגזר הערבי לא מסופר ולא מסוכר טוב בתקשורת העברית. ולא בדיוק המגזר היהודי יודע מה קורה במגזר הערבי, ונהפוך הוא. וצריך גם כן לדאוג לאיזשהו אולי ערוץ תקשורתי, אתר אינטרנטי חזק, שיסבר את האמת שמתרחשת במגזר הערבי, ולא רק יסבר וירוץ לסבר את הסיסמאות והקלישאות שמשמעים חברי הכנסת, שהם גם כן כאילו משתמשים בהם כחכה כדי לדוג את התקשורת. אנשי התקשורת לדעתי צריכים להשמיע את הקול של המגזר הערבי מתוך המגזר הערבי, ומביא המגזר הערבי, ולא מביא המנהיגו חברי הכנסת הערבים.
מה עם תופעת הפרוטקשן? אנחנו יודעים שזה דבר מאוד מאוד קשה. היו כבר, אם נזכור נכון, 5 דיונים בוועדת הכנסת לגבי כל הסיפור הזה, מנסים מהמשטרה שתגיד מה הנתונים, וכבר 5 פעמים באים נציגי משטרה ומבזים את עצמם בוועדות הכנסת, ולא יודעים להגיד מה הנתונים, או מפחדים להגיד.
קודם כל, אני אמרתי, הבעיה שלפעמים אנחנו רואים את השול ולא רואים את המרכז, בכל דבר. ככה הטבע של הבן אדם.
כלומר, כמו מה יש יותר תאונות דרכים או תאונות מטוסים?
רגע, כן, בדיוק. מה יש תאונות מטוסים או תאונות דרכים? עכשיו בדרך אני דיברתי עם מישהי על הדבר הזה. מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו צריכים לבדוק למה המגזר הערבי הגיע לרף אלימות כזה גדול. אני חושב ואני בטוח שהאלימות היא סימפטום רע מאוד, חיה רעה מאוד, שצריך לטפל בה מיד עכשיו, שמדינת ישראל צריכה להוכיח שהיא גם כן, שהיא צריכה לקחת על עצמה את הטיפול בכלל בכל המגזר הערבי כמפעל לאומי ישראלי ממדרגה ראשונה. ואני אמרתי, בעיית האלימות היא הסימפטום, אז מהו הגורם? הגורם הוא שלצעיר הערבי אין הכוון אחרי היוד בית, הוא לא יודע לאן לאן בניו מיועדות, לאן הוא הולך, לאן הוא בונה. אין לנו מכינות קדם צבאיות כמו שיש במגזר הערבי, אין אופק תעשייתי, אין אופק אקדמי. והבעיה הכי חמורה שאני אשרת אותה לסוף היא בעיית הדיור ובעיית המגורים במגזר הערבי, שגם חברי הכנסת לא ראו לנכון אף פעם לדבר על המגורים שלנו ועל המחיה ועל איך להקים
את
בית.
את הנושא הזה אני לגמרי לא מבין. זאת אומרת, אתה יכול היום מבחינה חוקית לגמרי לקנות פה בית בגבעה הצרפתית לידי, יכול לקנות בית בתל אביב, כן. אתה יכול לקנות בית בחולון. כן. למה הערבים צריכים שיתכננו בשבילם במיוחד?
לא, אני אגיד לך.
הרחבה של היישובים הערבים. יש עוד משהו. וגם יש תת אכיפה.
תרשי לי רק.
יש תת אכיפה הרי, אפשר לבנות.
אני לא אומר שכל אחד יבנה איפה ש...
זאת אומרת, זה לוקסוס. אני לא יכול לגור ביישוב ערבי באופן לא חוקי. ערבי יכול או לגור ביישוב ערבי באופן לא חוקי, או לקנות בית
אצל... לא לזה התכוונתי בכלל. בוא אני אגיד לך על אני... כן. מתי שמדברים על תרבות הדיור במגזר הערבי, צריכים לדעת מה תרבות הדיור שלנו במגזר הערבי. אחד, התרבות, אנחנו התרגלנו, וזה לא רע להתרגל, לחיות אחד ליד השני. ואם נשאל את האנשים, מה הסיבה שאנחנו גרים אחד ליד השני, מה הסיבה אתה חושב?
להיות קרוב, יש עזרה מהדודה, ויש עזרה מהדוד,
זה טוב שיש עזרה מהדוד ומהדוד, אבל הסיבה האמיתית זה לא העזרה מהדוד ומהדודה, הסיבה האמיתית זה היא האדמה שאנחנו קיבלנו אותה כירושה. אז מתי שקיבלנו את האדמה כירושה, היא התחלקה, סבא רבא, אחרי זה בן, בנות, נכדים, נינים, והתחלקה. ואנחנו רגילים לסוג חיים כזה. והיום אנחנו לא שמנו לב, ומי שהיה צריך לשים לב, חברי הכנסת הערבים לנקודה הזאת, איך לתכנן את הדיור שלנו, ואיך לתכנן את המגורים שלנו. לא שמו לב לבעיה הזאת, שהאדמות בעם ייגמרו. בעם לא יהיו עוד אדמות. הגענו למצב שאנחנו כמעט בכל הכפרים אין לנו אדמות, אין לנו חלקות אדמה לבנייה, ואין בנייה מסודרת, ואין תכנון בנייה.
אז בונים לא חוקי.
אז יש אנשים שבונים לא חוקי, ויש אנשים שבכלל אין להם אופק והולכים למקומות אפילים אחרים. אז צריך שמישהו יתחיל לטבל בבעיה הזאת. בבעיית הדיור ובתרבות הדיור במגזר הערבי גם כן, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שבעם הצלחנו לגור כל אחד ביחידת דיור לבדו, אבל היום זה לא יימשך, כי האדמות פשוט נגמרו, והמחיר של האדמות עולה. אנחנו צריכים להתחיל להבין ולתכנן, לגור בשכונות חדשות שהמדינה תקים בצורת קומות.
אבל גרים בקומות. אני רואה, הנה פה מולי יש כפר איסאויה, קומות, 8, 9, 10 קומות. גם בסכנין, לא כולם גרים קומה אחת.
זה אחת הפתרונות, אבל כן, אנחנו רואים שהביקוש הוא הרבה, הרבה, הרבה רב מההיצע. הרבה, הרבה.
ואיזה בעיות זה גורם? זאת אומרת, אתה מדבר על איזה בעיות?
איזה בעיות? הבן אדם רוצה לגור, רוצה להתחתן, רוצה להקים משפחה.
אז עוד קומה, מקימים עוד קומה על הבית.
מה?
זה מה שאני רואה, אני כל מיני רואה, עוד קומה ועוד קומה.
לא, לא, זה אין סוף, מה זה? זה יש סוף לזה, זה 3 קומות. חוק מותיר, מה, אין מדינה כאן?
אין מדינה.
אז לא, 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 לא. צריך לתכנן את זה. זה בר ביצוע ובר תכנון, ואנחנו יכולים לתכנן את זה.
פה לידי מפה שואפת 15 קומות. אין מדינה.
אני לא ראיתי, אני לא מבין איך זה אפשר לבנות.
בוא, נסיים את הרעיון, אני אקח אותך למרפסת של הגבעת.
איך אפשר לבנות 15 קומות, אני לא יודע.
בלי שו.
אני...
בניינים ככה, צמודים אחד לשני.
אני לא מבין ולא רוצה להבין. כן.
אוקיי. אבל איזה בעיות בכל זה יוצרת? זאת אומרת, יש עודף ביקוש, אנשים איפה אין להם איפה לגור, למה לא לקנות בחולון דירה, בראשון לציון?
כי אני אמרתי לך, זה הדבר חדש לנו, זה לא מוכר לנו, בן אדם מכיר את הסביבה הטבעית שלו.
המשתנים.
כן, אבל אני לא נגד, אני אומר שהתרבות הדיור שהייתה לנו, היא השתנתה, חייבת להשתנות, כי פשוט מאוד, האדמות שירשנו, ובגדול הם היו אדמות ירושה, אז לא נגמרו, ואנחנו מגיעים למצב שאין תכנון ובנייה. זה המצב.
טוב. ובנימה אופטימית זו, בוא נקווה שככה מגמות בציבור הערבי ילכו באמת יותר לכיוון שלך, זה כמובן מה שאני מאחל, אני בעד לחיות בשלום ובשלווה ביחד במדינת ישראל.
אני כל הזמן אומר, אין למדינה, אין לארץ, ואין לדגל אחר, ואני אמשיך להאמין בזה, ואמשיך לחנך לעניין החשוב הזה, ומדינת ישראל היא שיש בכוחה לקחת את המגזר הערבי מהמקום האפל שהיא נמצאת בו היום, למקום אחר.
מקווה. תודה רבה.
יאללה, שבת שלום.
מייל זאבי.
שבת שלום.